מאיפה לקוח המילה סדר? סדר ליל הסדר. למה גם? מאיפה זה מתחיל? טכנית. אז לי אין תשובה טובה לזה, ואני לא יודע על תשובה טובה. בראשונים זה מופיע, למשל, במורדכי, בסוף פסחים, אז שם כתוב, אין לך הסדר בקצרה, או משהו כזה. ברמב״ם כתוב, סדר כל המעשים בלילה הזה ככו. אז מזה שהרמב״ם טרח לכתוב סדר כל המעשים, עולה מתוך דברי הרמב״ם שהבעיה התחילה בגודש של הדברים, דאורייתא ודרבנן, שצריכים לסדר אותם, וצריך שיהיה להם איזה משטר פנימי, אז לכן קוראים לזה סדר. זאת אומרת, זה מה שנוגע לצד הטכני-היסטורי של השימוש במושגים האלה. כמובן שעל גבי הדבר הזה בא גם, מה אתה שואל? מורדכי? רמב״ם? המורדכי, יש למישהו מסר פסחים, רק אם יש פה על השולחן. אז פה כתוב, כך נמנה לי, סדר של פסח. סדר של פסח, יש פה דבר מופלא שכתוב בשם הרשב"ם. אם אני אתקוף את זה מכיוון אחר, זה רק מבוא למה שאני רוצה לדבר עליו. למה אין קושייה של הבן על ארבע כוסות? כל לילה שותים ארבע כוסות? עוד פעם? ואת הטבילה הוא כן ראה? אפילו פעם, הלילה זה שתי פעמים. מה עם שתי הטבילות? אחד של הקרפס במי מלח, בשביל יעני לפתוח את התאבון ככה למה שקוראים בגרמנית פרוש פייזה, זה ארוחת הארוחה, קודם הארוחה, אבל את הטבילה של המרור בחרושת הוא לא ראה.
אבל יש לי דבר הזה אתמול,
מה הוא תראה?
שבמקור היה את כל הארוחה לפני הסדר.
מי אמר את זה?
הרבי שיץ, ככה היה בזמן המקדש. לא, הוא הביא את זה שאתמול, בזמן המקדש. מהרבי מאור, בשם במורדכי.
זה המורדכי מביא את זה בשם הרשב"ם, ככה היה נראה לרבינו שמואל.
בשם רבי מאיר,
אצלי במורדכי כתוב בשם רבינו שמואל, נדמה לי, זה הרשב"ם. טוב, לא חשוב. טוב, אז גמרנו, אז גמרנו. אתם צריכים לדעת את זה משם. אני רק הבאתי את המילה סדר, המילה סדר מופיע שם. אז זאת אומרת, הצד הטכני של הסדר כנראה בימי הראשונים, וכך גם משמע, כמו שאמרתי, מלשון הרמב״ם, שהרמב״ם אמר, סדר כל המעשים הללו בלילה זה ככו. אז שיש איזה היגיון פנימי בתוך הדברים, זה לא סתם באופן שרירותי, אלא שעל גבי היסוד ההיסטורי-טכני הזה, באו כמובן גם הסברים פנימיים. המהר"ל דיבר על סדר של ניסים, החידושי ערים המשיך את הכיוון הזה, השם ישמואל המשיכו את הכיוון הזה. זאת אומרת שאנחנו רואים פורענויות, אז נניח בסדר המכות בוודאי שיהיה סדר, וזה הרי היסוד של דצה חדש באחב, והרבה ממפרשי האגדה דנו על בעולם העליון, בעולם התחתון, הסברים עם התראה, בלי התראה. זאת אומרת שיש איזה סתם. אבל בתוך הסדר הזה שנראה לנו גלות, פורנויות, צרות לפרט ולכלל, יש איזה משטר פנימי. בסדר. מהו הקו המנחה של הסדר הזה? או מהם הכלים שבעזרתם אנחנו מבקשים למצוא לעצמנו סדר?
הסיבנים.
הסימנים. אתה זוכר כמה סימנים?
חמישה.
לא, אני זוכר כמה נוסחאות של סימנים. כולם מכירים קדש שוחץ, כי הגננת לימדה אותנו את זה. אבל יש, נדמה לי שזה גם מבית מדרשו של רש"י, נדמה לי שהוא מופיע בספר הפרדס של רש"י לראשונה. אבל יש, אנחנו יודעים היום גם מכתבי יד של אגדות, כמה וכמה סימנים של סדרים. אבל הם באמת יותר מורכבים. זה נראה הכי פשוט, ולכן אולי הוא נתקבל. גם אצל דודות המזרח? כדי שהוא חץ? מה רגיל? רגיל,
רגיל. מה שהגננת.
מה?
כשהגננת אמרו.
אז הגננת הייתה אשכנזיה, זאת הבעיה. כן, מה אצל כולם? מה שאתה מכיר, אתה מייצג פה את כל הספרדים, את הוא הספרדים, בסדר. על כל פנים, אז יש... אני רוצה לשאול, מאיפה הגיעה המילה מגיד? כמובן זה, זה, זה בעיקר הנושא שלנו, למה? למה הנושא שלנו בכלל? סליחה, לא, אני מתכוון לומר, למה למשל הנושא שלנו זה לא שולחן עורך? כי באברומות לא הכין את הכופתאות. פה אנחנו לא נעסוק בשולחן עורך. למרות שיכול להיות שיש אפילו שם מצוות דאורייתא של בשר או דברים כגון אלה. אבל, אבל המגיד, אז המגיד כמובן מאיפה לקוח? מאיפה בא הסיפור הזה של מגיד? והגעת לבנך. אפשרות אחת, אפשרות נוספת. טוב, בסדר. אתה רק מחזק, זאת אומרת שצריך למצוא המגיד. כמובן שגם מכאן נגזר גם ההגדה. אתם זוכרים איזה מקום שבו יש שימוש בספרות חז"ל בפועל הזה?
בהרבה מקומות.
בהרבה מקומות איפה? אני מתכוון להרבה. כן, 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 שמה, שמה? במדרשי ההלכה. הסגנון הקדום של מדרשי ההלכה, מגיד הכתוב, כשקבע אותו חכם מבית מדרשו של רש"י מגיד, אז הוא כמובן התכוון גם להגדה וגם לצורה שבה מקיימים את ההגדה הזאת. שימוש במדרשי ההלכה עכשיו, או הגדה, שימוש במה? וכאן אני אשאל שאלה מסייעת. איפה הלב של ההגדה? הלב של ההגדה. עוד פעם? המגיד עצמו גם יש לו כמה וכמה פרקים. במגיד, אני מדבר עכשיו על מה שמסתתר מתחת... עוד פעם? דרשת הפסוקים. תשובה טובה מאוד. דרשת הפסוקים זה... זה ליבו של המגיד. מאיפה, מה הבסיס של הדרשה הזאת? מה הבסיס של ההגדה הזאת?
הקטע מביקורים.
הקטע מביקורים. אז ראינו כבר אתמול שיש לביקורים איזה יחס לדבר הזה. מדוע, בבקשה? עוד פעם? לא שמעתי? סיכום היסטורי. אני שואל אתכם, נתחיל בפשטס. נניח שאנחנו היינו צוות שמוזמן להציע הצעות להגדה, ואנחנו צריכים למצוא טקסט בתנ"ך, בתורה, שמספר על יציאת מצרים. לאן היינו הולכים?
שמות.
היינו הולכים לשמות. שמות זה בעצם ההתרחשות, בעצם הסיפור. והיינו לוקחים משם איזה טקסט, ואותו מבקשים לדרוש. במקום לעשות את הדבר הכי פשוט, הלכו לדבר כל כך רחוק, למקרא ביקורים, ועשו את מקרא ביקורים. אגב, איפה עשו את זה? איפה זה מופיע מלבד ההגדה? שאני לא אחזור לבדיחה של הללויס. איפה זה כתוב? עוד פעם? מחילתה לא יכול להיות. למה לא יכול להיות מחילתה? עוד פעם? שם בלך פן תשכח, זכות, אסור לשכוח. המחילתה היא על ספר שמות. ואיפה מופיע פרשת מקרא ביקורים? בדברים. אז זה יכול להיות בספרי, אכן זה מופיע בספרי. בספרי שם מופיע דרשת חכמים הזאת, במסגרת המדרש של כל הזה. אז עכשיו השאלה היא, למה הלך בעל ההגדה למקום כל כך רחוק והשתמש בטקסט של מקרא ביקורים בשביל לבנות עליו את סיפור יציאת מצרים? כן, בבקשה.
אם הרבי עובד הרבי,
אז הוא עובד גם בשיטה. סליחה מאוד, אני מוכן, הרבי עובד, אני מוכן ללכת לבראשית. נניח שהיית אומר לי, אני מבקש, תביא לי אסמכתאות מהמקרא לתמצית. אז הייתי לוקח את הסיפור. אני עוד לא אמרתי מי זה הרבי עובד, מחלוקת ראשונים. אם הרבי עובד אבי זה אברהם, אם הרבי עובד אבי זה יעקב, איך שלא נפרש. בעל הספרי דרש את זה שזה יעקב. הייתי לוקח מהמקום ההוא ומכניס אותו לשם. עובדה היא איך תרח נכנס לנו להגדה?
תרח אבי אברהם אבי.
מאיפה? מאיפה זה לקוח?
מדברי.
לא כל מה שאתה לא יודע כתוב בדברי הימים. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב אבל? איפה בתנ"ך זה כתוב? זה ספר שמתחילים ללמוד תנ"ך תמיד לומדים באותו.
יהושע,
זה ביהושע, זה כתוב ביהושע, בסיכום ההיסטורי של יהושע, כשלפני מותו הוא מסכם את הדברים האלה ומגיע גם שם. אז הרי אתה רואה שצריך סיכום, אפשר להביא כל מיני דברים. אז השאלה היא, למה לקח את זה משם? אז מה? אתה צודק, אבל טוב תגיד, יותר טוב.
הוא לא היה במצרים, הוא אומר שאלו אותנו.
קודם כל לא כל כך בטוח לי, הרי האנשים ששמעו את משה רבנו אומר את פרשת כי תבוא לפני מותו, הם אנשים שבחלקם היו משובדי מצרים, אולי לא, נניח כבר לא, כי זה היה שנת 40, אבל הם היו ילדים לפני 20, זכו יפה מאוד. אבל מה שאתה אמרת, ננסח את זה חזק יותר.
העובדה שבן אדם אומר את זה דווקא כשטוב לו.
מי אמר לו להגיד את זה? אהה, נו אז מה? אז מה? אז מה אם זה דבר השם? גם שמות זה דבר השם. זה המקום היחידי שהקדוש ברוך הוא תמצאת לנו את ההיסטוריה. התורה מנסחת, אנחנו מחפשים איזה טקסט שיחיל את הסיכום ההיסטורי. אנחנו מחפשים שיתמצת את מצרים ושיאמר מילה טובה על המצב הנוכחי. אגב, איפה המילה הטובה על המצב הנוכחי? לא, אבל זה הרי אתה לא אומר. זה הרי אתה לא אומר בהגדה. זה מסתיים ויוצא ממצרים באותות ומופתים. כאן מסתיים הטקסט. כך בהגדה. איך כתוב בתורה הפסוק שאחרי זה? ויביאנו. נו, ומה זה? למה זה נשמעת? למה מה? כי השעת האחה. בפתיחת ההגדה כבר אנחנו הזכרנו שחלק מכלל ישראל, אני כבר בזה מתרץ, שבחלק לא יושב בארץ ישראל. אז ממילא, הכוס החמישי והבית עוד חסרה לנו. בסדר. אז כשאנחנו יושבים בלילה ואנחנו מחפשים דרך לתמצאת, מה אנחנו צריכים לחפש? יש מישהו שהקדוש ברוך הוא תמצאת לנו את העניין הזה. גמרנו את הסיבור. הקדוש ברוך הוא בכבודו. מה השמטתי כמובן? בעצמו. איך כתוב בהגדה? לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. יש פה תימני אחד? אין תימני. מי שזוכר איך כתוב ברמב״ם? לא, ברמב״ם זה לא כתוב ככה. זה קודם כל זה משנה. אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו, נקודה. למה? כי הרמב״ם לשיטתו שאין לקדוש ברוך הוא עצמיות, אין לו עצם. אנחנו לא יכולים להבין שום דבר עליו. כמה היה הרמב״ם נזהר שגם בנוסח ההגדה של הרמב״ם הוא ישמיט את בעצמו. אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו. כי שם זה כמובן קשור לרמב״ם במורה הנבוכים, שם אין בעצמו. אז הרמב״ם היה עקבי גם בזה, בסדר.
אני זה לא עצמות?
אתה רוצה לדבר איתי פילוסופיה עכשיו? אני עכשיו לדבר פילוסופיה. זה הנחת יסוד במורה הנבוכים. אתה שכח כושי על המורה הנבוכים, אז נדבר. על כל פנים, אז זה הטקסט. סברות נוספות למה נבחר הטקסט הזה. הזכירו את זה קודם, איך קוראים לקטע שאנחנו עומדים, או מגיד? נו אז, לא. איך כתוב בתורה? הגדתי היום לשם אלוקיך. כתוב בהקדמה למקרא ביקורים, הגדתי היום לשם אלוקיך. יש כמובן הבדל בין אמירה לבין סיפור לבין דיבור, לא יודע. אבל התורה אומרת, והגדת לבנך. זאת אומרת, היא בוחרת איזשהו פועל ש... שמבטא משהו בעברית הדייקנית של המקרא. ואני לא יודע אותו, אז אני רואה. אני רואה שכיוון שהתורה קוראת למקרא ביקורים, הגדה, ואני בורח מכל מיני ודאי הסברים שיש בהגדות למיניהם, הגדה, המשכה, כל מיני הסברים עמוקים. אני מדבר עכשיו על הצד הפילולוגי. כיוון שהמצווה היא להגיד לבן, וכיוון שהתורה קוראת למקרא ביקורים, הגדתי, אז אומר, עשיתי כאין גזרה שווה כזו, ואמרתי, אני מקיים את הדבר הזה. דבר נוסף. סברה נוספת, למה? עוד פעם?
כי במקרא ביקורים אדם אומר דווקא כשטוב לו, ודווקא אז הוא רואה את עצמו כאילו יצא מבצע.
סליחה, אבל אנחנו ברגע זה הסברנו שהחלק של הטוב בהווה מושמט מפרשת מקרא ביקורים, אותו לא מכניסים, כי כלל ישראל היה לו אינקוויזיציה, כי כלל ישראל היה בגלויות באלפי השנים.
אז גם מהצד הזה להזכיר שיש
להם... אבל לא מזכירים את זה בהגדה, הרי ויביתי לא אומרים, ויביינו לא אומרים את זה בהגדה שלנו על כל פנים. נו, אז מה זה היום? סליחה, הגדתי היום, מי שיביא מקרא ביקורים, הרי יש משנה מפורשת, אלו מביאים, אחרי חנוכה לא מביאים ולא קוראים, אין כל יום. זיית מצרים כל יום, אבל הגדה לא ככה. תארו לעצמכם באמת שהיינו, המבחר היה שלנו, ואנחנו היינו לוקחים את הטקסט משמות. מה היה קורה? לא היינו אוכלים אפיקומן לפני חצות. הטקסט כל כך ארוך. נו, הטקסט היחידי שמתמצת בצורה כזאת, אבל באיזה תמצות, רבותיי? בתמצות מספרי. כמה פסוקים? תנחשו, נו, לא תספור. ארבע פסוקים. ארבע. ומאז מה אתה מגלה? הלילה הזה כולו עומד בסימן של ארבע. ארבע בנים, ארבע קושיות, ארבע כוסות, ארבע לשונות של גאולה. הכל הולך ארבע. פתאום מתברר שגם הטקסט שמסביב לו מקיימים את המגיד, גם הוא בין ארבע פסוקים. למה באמת ארבע? אז קודם כל סתם נסכים שארבע הוא עניין יסודי בלילה הזה, היא גוף הקשה. היחידי שמצאתי שאומר איזה מהלך בזה, זה הרב גורן. הרב גורן הביא ירושלמי, שבירושלמי כתוב שבטבע יש רק מרובה. והוא, זה ירושלמי שהוא עם פנימייס. זאת אומרת שמרובה זה העולם שלנו שיש לו... אני מבקש לא לגלוש עכשיו לתכנים פנימיים, אבל זאת אומרת שיש משמעות לארבע, ולא רק משמעות טקסטולוגית כזאת סתם, אלא בעל תוכן מסוים, זה מונח במספר ארבע, ולתוך מערכת הארבע האלה נכנסים גם הדברים האלה. יש לרב קשר אגדה חמודה בשם אגדת פסח ארצי ישראלית, והוא שם עושה חשבונו שארבע כנפות של ציצית וארבע פרשיות של תפילים, הרבה יסודות של ארבע יכניס בתוך הדבר הזה. הארבע זה הוא משמעותי. הלאה, עוד משהו שיש בהגדה הזאת, בטקסט הזה.
צריך חלות, כאילו גם בביקורים זה דווקא כשיש את
חביב עלי, אבל הרי ברגע זה הסברתי שכש... אם לא שאנחנו היינו יודעים מספר דברים שזה פרשת מקרא ביקורים, בכלל לא היינו יודעים שזה מדבר על ביקורים, כי מי ארמי עובד אבי עד באותות ומופתים לא נזכר אף מילה אחת על ביקורים ולא על פרי הארץ ולא על תודה ולא כלום. זה הכל נחמד, אבל מה שישבתי לו אני משיב גם לך. הרי בתוך הטקסט של ארמי עובד אבי עד באותות ומופתים לא נזכר היסוד של ביקורים ולא של בכורה ולא של כל הדברים האלה. מה שאתה אומר זה דבר נכון לשעצמו, אבל לא לטקסט הזה. אם היינו, כן,
כל יציאת מצרים זה שעם נולד, וכל ה... וכדי שאנחנו, כאילו, עם נולד, נהיה מחדש, אנחנו חוזרים לכל השורשים.
אבל זה, אבל אני עוד פעם שאלתי, אבל זה, יכולתי לקרוא את השורשים בספר בראשית. למה אני... הרי זה לא אורגינל, זה סיכום בסוף תקופת המדבר. אם היינו לוקחים טקסט מן התורה, כפי שחשבנו, מבראשית וכו', משמות, מה היינו מגלים דבר שהיום לא קיים באגדה? אני כמובן יכול לתקוף את זה בשאלה העממית, מה חסר באגדה? השם של משה רבין. יש איזה מדרש, חיפשתי ולא מצאתי, חיפשתי למשה רבינו בליל הסדר ולא מצאתי, או בליל הפסח. מה שכתוב פעם אחת הוא כתוב אגב גררה, ויש אגדות מדויקות ששם לא כתוב, והאמינו בשם ובמשה עבדו. זה סיפור שאיננו נצרך לצורך הסיפור, כי מכיוון שמזכירים את היד הגדולה אז במין עשו את כל הסיפורים האלה, אבל במקורו זה לא כתוב. אז זאת אומרת משה רבנו לא נזכר באגדה. עכשיו רואים כמה זה מחודד. אם היינו לוקחים משמות או מכל מקום אחר בתורה, היינו מוכרחים על כוחנו להכניס את משה רבינו. המקום היחידי בתנ"ך שמזכיר את תמצית ההיסטוריה היהודית בלי משה רבינו, זה בפרשת מקרא ביכורים. כמובן, למה?
לחזק את הייחודיות של השם ביציאת מצרים.
מה שאתה מאוד יותר יפה, מה אתה אומר? חמודי לי עוד פעם, הרי אני מסביר, רק רגע, הרי אני מסביר לך שכשאני קורא את הרמי עובד אבי, אני בכלל לא יודע מתוך הטקסט שזה מקרא ביקורים. אני רק יודע עובדות. אז מה זה נקרא אם ארץ ישראל או לארץ ישראל?
לא
יודע מה נקרא. גם ארץ ישראל לא נזכרת, אבל יוצאים באותו אותו מופתים.
עדיף שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו עושה את זה.
מה?
לא יודע מה
נקרא. להדגיש את הבלתי אמצעי.
מי ניסח את הניסוח הרמי עובד אבי? הקדוש ברוך הוא. כל מי שהוא אחר מלבד הקדוש ברוך הוא מוכח מצד הכרת הטוב ומצד האמת ההיסטורית להזכיר את משה רבינו. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא מזכיר את זה, אז הקדוש ברוך הוא אין משמעות שהוא יזכיר את משה רבינו. מה, הוא חייב לו משהו? אז משה רבינו לא נזכר, מפני זה הטקסט היחידי המנוסח על ידי הקדוש ברוך הוא. אז ממנה מה שייך משה רבינו? אז זאת אומרת, יש פה סברה נוספת. מפני שרוצים לבטא את לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף, רוצים לבטא את הבלעדיות של הקדוש ברוך הוא. אם היינו לוקחים טקסט מן התורה, לא הייתה ברירה, השם של משה רבינו מופיע. המקום היחידי שמופיע סיפור כזה בלי משה רבינו, זה המקום שהקדוש ברוך הוא בעצמו ניסח. נמצא שיש לנו כמה וכמה הסברים מדוע פרשת הרמי עובד אבי עומדת במרכז ההגדה. מגיד ש מלמד צורה, גם צורת הגדה, גם הצד המספרי, גם התוכן הפנימי, זה בור של הרב הפכר לב, שלכן מוישה רבנו לא נזכר. זה הרווח המשני של בחירת פרשת הרמי עובד אבי בדבר הזה. אז איך מתחיל כל הסיפור? אמרנו שהסיפור מתחיל בדרשה. דיברנו אתמול שבימי בית ראשון, בוודאי גם בתקופת ההתנחלות, בתקופת מקדש שילה, אז היו מקיימים את מצווה סיפור יציאת מצרים. וניסינו לטעון שפרק ע"ח בתהילים ופרק ק"ה בתהילים הם טקסטים קדומים שאמורים היו לשמש כנראה בסיפור, בצורת שיר, בצורת פרק של תהילים, כסיפור של יציאת מצרים או גרעין שממנו התפתח הסיפור הזה. ולכן יש כמובן גם שם כאין דרשות של הכתובים, דרשות של הכתובים שלא מופיעות. יש הרבה הרבה מסורות חזליות שרמוזות בתהילים. אתן דוגמה מענייני פסח, אבל משביעי של פסח. משה ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה. איפה כתוב בתורה שאמרו את השירה בשמחה?
תיקח מרים טוב.
כן, אבל המושג שמחה, אני אדחוק אולי, אבל על כל פעם זה נשמע, אבל לא משה ובני ישראל. אני כמובן מתכוון לתהילים עין-זיין, נדמה לי, תגיד נראה. שם יש חצי מילה. מה זה? סמחבר? כן, כן, לדפוס כזה התכוון, זה סמחבר. בסדר, בוא נראה מה כתוב שם. תהילים סמחבר, נכון? תהילים סמחבר, פסוק וב. הפך ים ליבשה, בנהר יעברו ברגל, שם נשמחה בו.
אולי הכוונה
לירדן. קודם כל כתוב ים ליבשה. אני לא אמרתי שלא, כאן יש שני הדברים. לא זכו לי בשום מקום שיש אפילו רמז לשמחה. סליחה, הרי מיני יובי, אני רוצה לדעת, כשהשאלה שלי הייתה בתפילה שחזל תקנו בשמחה רבה ואמרו כולם, מאיפה היה את זה לחזל? אני בהחלט יכול לומר שהייתה מסורת לחזל שמצא את ביטויה בראשית בית שני בניסוח של קריאת שמע וברכותיה, ומצא את ניסוחה הקדום יותר בפרק הזה בתהילים. אני מתכוון לומר שיש הרבה דברים, זה אפשר להוכיח בהרבה הרבה דברים, שיש הרבה מסורות שאנחנו מוצאים הידים שלהם במקראות, ואנחנו מוצאים גם הידים שלהם במסורות חזל. הרבה דברים כגון אלה, אבל לא נפליג עכשיו בדברים האלה. כן.
לא היה להם את הנוסח קדום כלשהו של הדרשה מספרי על ארמי ודוד להשתמש?
אני לא יודע להשיב על זה.
הספרי עצמו זאת תקופה תנאית יותר.
סליחה. אבל אני חשבתי שאתה שואל אותי, תקופה תנאית זאת אומרת מה? זאת אומרת שהתנאים, לתנאים היה כלי מיוחד לשמוע את כוונות התורה. אבל יכול להיות שזה מסורת קדומה יותר. יש הרבה הרבה דברים שאתה יכול למצוא הדים לדברים האלה שמופיעים במקרא בצורה כוללנית. פרשנים עמדו עליה, ואז אתה צריך לשאול, האם זה מסורות קדומות שהיו נלוות לאירוע שעברו מדור לדור ומצאו את ביטויים בניסוח, או שזה תוצאה של האוזן המיוחדת שהייתה לחזל לשמוע בטקסט המקראי כל מיני דברים שהם ניסו להסביר את הדבר. הרבה דרשות חזל מוסברות על פי הדברים כגון אלה. על כל פנים, ניקח לדוגמה, אני לא אלמד עכשיו, כי אנחנו עושים בהגדה, את פרק ע"ח, אבל בפרק ע"ח בתהילים, שהוא כמו שאנחנו מציעים כל מיני דברים שקשורים ליציאת מצרים, אתן רק דוגמה. פסוק נון א' בפרק ע"ח, פסוק נון א', ויח כל בכור במצרים ראשית עונים באוהלי חם. הצורה החיצונית של הפסוק מה היא? מה היא? הצורה החיצונית. יש בו תקבולת. הוא מדבר על בכור במצרים וראשית עונים בעוליך. אתה בכורי וראשית עונים. קיימלן, שגם אם יש רגישות במקראות לתקבולת וליופי ספרותי ושיהיה ערב לאוזן, בדברים האלה יש גם תכנים פנימיים, אז לא מבעיה לשיטת המלבין, אז זה לא יכול להיות חזרה מדויקת שויח כל בכור במצרים שווה בדיוק לראשית עונים באוהלי חם.
למה? יש איזו הגבלה על פרק ופה, פסוק למד זק, ויח כל בכור בעצם,
או שבכור לא. נו, מה אתה מקשה לי? אני אמרתי שגם שם אני רוצה לומר, כשיש תקבולת, האם היא ממש חוזרת על עצמה? הרי פה, אם אני אחזור פעם אחת על אותו רעיון, אז מישהו יתעצבן ויגיד, שיגיד כבר מה הוא רוצה, מה הוא חוזר עוד פעם? אז אני תמיד מבקש, אם אני מבקש להיות מרתק, לעניין גם את הכישרונים המהירים שכבר תפסו, ואני בווריאציה אומר עוד איזה הסבר אחד. זה הרי עבורות של אבי השיטה שתקבולת היא באה בשביל לחזור על אותו רעיון. מי הוא? בתנך. רבי יוסף קמחי. מי זה רבי יוסף קמחי? אבא של הרד"ק. הוא אומר כך, אבא לימד אותי כפל העניין במילים שונות. מי הוא מאחרוינים שהלך בכיוון הזה עקבי לכל התנ"ך גם במקום שהרד"ק לא כתב? המצודות. המצודות הלך בעקבות הרד"ק ואמר כפל העניין במילים שונות. נגמר. מהי כמובן הבעיה? מי ששמע אותו, תגיד כבר, מה אתה יודע? אני כבר הבנתי בפעם הראשונה. למה אתה... מצד שני, למה הוא באמת חזר לשיטת הרד"קים? כי מי שהוא בינוני לא קולט בפעם ראשונה. מה אתה עושה כשאתה רוצה איזה רעיון טוב ואתה מוצא אותו? אתה מותח קו, כי יש לך טקסט. אבל אם אמרת בעל פה, עשה טוב, תחזור אותם על הדרושה. אז מי ששמע, הוא ביקש לרענן, הוא ביקש לעניין, ותמיד הוא עשה וריאציה נוספת בדבר הזה. שואל אני, וזה העבודה הגדולה של המלבין, לומר שגם אם אני מקבל כפל, יש עדיין וריאציה. שואל אני אתכם, ויחקול בחור במצרים ראשית עונים באוהלי חם. מה הכסילות פה? היא לא יכולה, אם אני מקבל את השיטה, היא לא יכולה להיות כסילות ממש. ואני כמובן רוצה לדעת איזה מסורת חזל רמוזה פה.
אבן השפחה.
מה, 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 מה?
אבן השפחה, כתוב שהוא מת גם בבור.
אז מה?
כאילו, יש פחות מארץ חם, שלא דווקא מצרים.
לא,
לא. אבן השפחה, זאת אומרת, כאילו...
על זה לא חשבתי. לא מספיק לי, כן. מה, מה, מה? ברגע זה הוא אמר את זה, לא כל כך פשוט. אבל חם באופן...
יחס בין בכור לראשית עולם?
כן, כן. היחס בין בכור לראשית עוני.
ראשית עולם זה בכור לאבא.
חזל דיברו, כל בכור, אז ישנה מסורת חזל, שבכור זה בכור לאמו. ראשית עונים זה בכור לאביו. אז יש במסורות חזל שהמכת בכורות תפשה גם את זה וגם את זה. הרבה דברים נתבררו שם סודות שלא ידוע להם, אז כל אחד נתגלה כלונם. אז הנה זה רמוז פה. ויח כל בכור במצרים זה בכור לאמו. ראשית, יעקב אומר ראשית עוני על עצמו. ראשית עונים בו עליך. אז זה גם של האבא. הנה דוגמה לדקדקנות במסורות חזל שרמוזים בדברים כגון אלה. בסדר. על כל פעם, הבאתי את זה רק לדוגמה. וכיועץ זה בזה גם בטילים פופי, אבל אני רוצה איכשהו להתחיל להגיע כיועץ זה בזה בפסוק, בפרק פופי, פסוק למדבר, ויח כל בכור בארצם, ראשית לכל עונם. וריאציה אחרת לדבר הזה, מה זה הפסוק שאמרת? אבל זה עוד פעם, אותו יסוד שבדברים כגון אלה. בבקשה, פסוק למתחת בפרק קופי. זה לא כתוב בתורה לגמרי. זה השלמה, זה... מה היה המצב של המצרים באותו לילה? אז הילדים כמובן, העירו את פרו עם פיג'מה ושלחו אותו. אבל זה כתוב במדרש. שפרו הסתובב והילדים התכנסו בו וכו' וכו'. שמח מצרים בצאתם, איפה זה כתוב? בבקשה, היה בלגן. אז עוד פעם?
ותחזק מצרים על העם.
אבל לא שמח מצרים בצאתם.
זה במובן של הקלה, זה לא מדבר את השמחה.
טוב, יכול להיות, אבל למה לא תגיד... כאן ספר תהילים השלים, או מרוח הקודש שבו, או ממסורות שהיו לו, שגמר נפטרה הבעיה. ברור שפטרנו, משהו מעין זה. או כשחרטומי מצרים אומרים, הטרם תדע כי עבדה מצרים, או משהו כגון זה. הדבר הבסיסי המופיע גם בתהילים הינחת וגם בתהילים קופי זה עשרת המכות. איך עשרת המכות רבותיי משתרבב להגדה? איך הוא משתרבב במגיד? עוד פעם? זה, סליחה. באותו... הטקסט של ההגדה מסתיים ויוצא משם, כך כתוב בדברים, ויוצא משם באותות ובמופתים. רגע, חצי רגע. אז כתוב בדברים חבב ויוציא אין השם ממצרים ביד חזקה וזרועים תויה במורה גדול ובאותות ובמופתים. כאן מסתיים. מה כמובן מיוחד בביטוי הזה? ביד חזקה זרוע נטויה במורה גדול ובאותות ובמופתים. אני מתכוון למה שאמר הדרשן, דבר אחר, כן בבקשה. יד חזקה זה לשון יחיד, בין תאמר שיד בפנים. בזרוע נטויה זה גם לשון, מורה גדול. אותות ומופתים זה כבר ריבוי. שתיים, שתיים, שתיים. ואז דרש הדרשן, אלו עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים. איזה בעיה יש לנו אם אנחנו, כמעט הייתי שואל, מי שבמקום לקרוא את ההגדה יקרא את תהילים, א' לא כסדר, ב' עוד פעם סליחה, אם כבר החלטת,
אין את השמות של כל המכות,
גם לא מספיק, יש שמות אחרים. לא כל המכות מופיעות, לא כל כך פשוט. למה? ולעומת זאת, אם אנחנו נעיין טוב בטקסט כפי שהוא מופיע בפרקים, בשני הפרקים האלה, אז אנחנו נבין טוב יותר את מחלוקת התנאים. אבל זה נעשה מחר בעזרת השם. תודה רבה.